בוקר טוב, מה המצב?
מדהים.
מה מדהים?
חיים מדהימים, מסתבר זה לקום בבוקר.
זה נכון.
מה, איזה אירוע משוגע זה?
זה נכון, למרות שאני לא זוכר איך קמים בבוקר.
למה?
אני קם בלילה.
בלילה אתה קם?
כן.
למה, מה, אדוני עובד כפורץ?
סוג של, קודם כל יש מי שיאמר כן. חוץ מזה שלא כולם גרים פה 500 מטר קו אווירי מהאולפן.
למה? למה הם עושים את זה?
כי אין מקום לכולם לגור פה 500 מטר מהאולפן.
אז אני הראשון שתפס.
אז אתה הראשון שתפס, ואחרים קוראים לזה פיזור האוכלוסייה.
תנחומי.
כן.
לא, אבל לא קמת באמצע הלילה. אמצע הלילה?
איך אתה מגדיר לילה?
הלילה זה התקופה שבין 11...
לא, לא בשעות. איך היא נראית הלילה הזה? התקופה הזאת איך היא נראית?
לא כל חושך זה לילה קל.
מה זאת אומרת לא כל חושך?
גם 5 בערב יש חושך. זה אינו הלילה.
מה זה?
זה אחר צהריים מאוחר בשעון חורף.
אז זה ערב, בסדר? אז קמתי בערב. אוקיי, אני מקבל את ההערה.
בואו נשים נפשנו בחפנו.
יאללה.
בסדר? תראה.
אבל תרחמו עלינו שם בטלגרם אתם, שאנחנו הולכים לדבר עליכם עוד רגע, בסדר?
עליהם? תראה.
לא עליהם, ממש.
היו פה רצף אירועים.
זה רעיון של אסף אגב, השיחה הזאת. כן, היה פה רצף. אסף ליברמן. מתחיל בזה, כן.
מתחיל בקלמן, נגמר בליברמן. תראה, היה פה רצף אירועים שבעיניי דורש התייחסות. כבר הרבה חודשים אנחנו מודעים לתופעה שנקראת מתנגדי חיסונים.
יש תופעה.
עכשיו, צריך קודם כל להביע את עמדת המערכת. נכון? המערכת התחסנה.
לגמרי.
3 חיסונים.
מערכת ומשפחתה.
3 מנות. אנחנו בגדול מאמינים במדע. סומכים על המדע. חושבים ש... שרון אלרועי פרייס לא עובדת עבור מודרנה ופייזר, היא איננה שליחה של חייזרים שנשלחו להתקין בגופנו שבבי 5G.
זה אני לא, זה, לגבי ה-5G, אני לא סגור, בוא דבר בשמחה.
חצי מהמערכת מאמין בזה. כלומר, זו עמדתנו.
בגדול.
נכון?
כן, כן.
אנחנו פה מיישרים קו עם קהילת המדע. נשאלת השאלה איך להתייחס למי שלא. ויש פה קבוצה שאני אפילו לא יודע להגיד אם היא לא הולכת וגוברת.
אני לא יודע.
של אוכלוסייה.
ניהלנו פה איזה דיון הבוקר, כמה גדולה הקבוצה הזו של מתנגדי החיסונים.
ואתה רואה מלא פייק שמופץ ברשת שאנשים מאמינים בו. מסה גדולה של אנשים מאמינה בו. ואתה רואה פוסט שעלה על ידי אשת תקשורת, אשת תקשורת לשעבר, שבמקום מושבה הנוכחי נסע לברלין ומשווה בין היחס למי שנותר מחוץ לתו הירוק, מחוץ לבתי קפה.
השאירו אותה מחוץ לבית הקפה והיא נזכרה בכך ששוב היהודים נשארים בגרמניה בחוץ.
ואתה רואה הפגנה אתמול. הפגנה גדולה, לא שני אנשים.
עם הרבה אנרגיות.
ברעננה, מחוץ לבית משפחת בנט, של אנשים שמוחים נגד התו הירוק ונגד איך שהם מתעללים בהם. אחד מאיתנו, לא חשוב כרגע, מי הציע, בוא נדבר איתם. בוא נדבר עם מישהו מהמוחים, מהמפגינים. מישהו אחר אמר, אתה מביא חבר'ה... מה, לא רוצה לקרוא את לשון מעליבה, אבל אתה מביא אנשים... שמסוכן להשמיע את דעתם, שאנחנו פוגעים עכשיו במרקם החברתי והבריאותי העדין שלנו כאן, אם אתה תביא מישהו עכשיו שיפיץ פה פייק בשידור ויגיד שהחיסונים זה הונאה.
יש פה כמה נקודות. יש פה כמה נקודות. קודם כל זו דילמה, כי מצד אחד אנחנו, בהרבה מאוד תחומים שאנחנו עוסקים בהם, מעוניינים לשקף את העמדות בציבור, ויש דעה, ויש עמדה כזו.
יותר מזה, אתה גם רוצה להגיד, אני מדבר מגרונם של מאזיניי, אני רוצה שכל מאזיניי ירגישו פה בנוח בתוכנית הזאת,
נכון.
וידעו שעמדתה מיוצגת.
נכון.
לא משנה מה חושבים המגישים.
נכון, מצד שני, ופה אנחנו מגיעים לשאלת האחריות הציבורית, כי יש בהרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד עמדות שאתה לא מביא. אלימות בעד ונגד. אני אתן לך אנשים שיסבירו לך למה יש אנשים שראוי להקות אותם.
כן.
אנחנו לא מביאים את האנשים אלינו לשידור.
כן.
למרות שיש דעה כזו. בהרבה מאוד תחומים.
כן. השאלה כמה...
הקצנתי קצת, בסדר.
לא, השאלה כמה גדולה היא רווחת בציבור. אגב, אבל לא, אבל מי שאומר שאולי כדאי להביא את האנשים האלה לשידור, לא אומר בוא נאמץ את עמדתם. לא אומר בוא נגיד שואה בעד ונגד, יש גם מכחישי שואה בעולם, בוא ניתן להם פתחון פה. אני אומר, בוא נתמודד עם זה, אבל... כי כרגע מה שהתקשורת עושה, זה להצביע להם ולהגחיך אותם. ולהגיד איזה מוזרים מחפופים הם, ואין באמת דיאלוג, וככה אתה גם לא פותר את הבעיה. וכל צד, וגם צד המדע, מתבצר בעמדתו ומרחיק מעליו את כל השאר.
אבל כאן יש עוד שני סעיפים. אחד, הקבוצה הזו בסוף בסוף, גם אם אתה אומר יש כאן אלפים כאלה, בסוף היא קבוצה מאוד קטנה, ובין המומחים שמבינים בתחום האפידמיולוגי, בתחום הרפואי, בסוף כולם נשענים על שני מומחים מהפייסבוק, בסדר? בגדול, בהקצנה. העולם הרפואי כולו, כולו כולו בעולם, למעט בודדים, חושב אותו דבר, שהקורונה מסוכנת והחיסון לא מסוכן.
כן.
והשאלה כמה פתחון פה אתה נותן לעניין הזה, והסעיף השני, והוא חשוב לא פחות, שהרבה מאוד מהתעמולה הזו, ואתה רואה את זה ברשת, יושב על פייק, על שקרים, שאני לא בטוח שגם אתה יכול להתמודד איתם בשידור. אני אומר את זה בצער, כי אנחנו בסך הכל מסתכלים על עצמם בתור אנשי תקשורת שקוראים, מבינים ויודעים להתמודד עם דברים. מי שעולה לך לשידור ואומר, תקשיב, יש מחקר חדש של הנס מברלין, מהבוקר, שאתה לא קראת אותו. עכשיו אני אספר לך, גם הוא לא קרא אותו. הוא קרא שיש מחקר כזה. והוא מלמד שכל הקורונה זה המצאה אחת גדולה. אתה לא יודע להתמודד עם הדבר הזה, ואני לא בטוח שאתה רוצה להתמודד עם זה.
אני רוצה,
אני רואה המון...
אבל קלמן, אני רוצה להתמודד. אני חושב שאנחנו חייבים להתמודד.
אבל אני לא בטוח שאתה יכול להתמודד עם שקרים. אתה לא יכול להתמודד עם שקרים.
אני לא יכול להתמודד עם שקרים?
לא, אתה לא
יכול. אני לא יכול להתמודד עם שקרים ברשת. אני לא יכול פה, במסגרת הזאת שלנו, המהונדסת, הסגורה, המיושבת. אתה לא יכול להתמודד עם שקרים? אני לא יכול להביא אדם שמכיר את כל המחקרים, שיגיד למישהו מאותם, מאותה קהילה...
אין הנס כזה.
אין הנס. הנס הומצא.
שאלה.
אתה לא חושב שאפשר יהיה לעשות את זה?
אני לא יודע אם אי אפשר, אני חושב שזה קשה מאוד. אני חושב
אבל רק רוצה להבהיר את עמדתו של אותו חבר מערכת
כן.
שהסגרת כבר,
כן.
שהוא אני.
כן.
זה לא בעד ונגד. זה לא חיסונים בעד ונגד. זה לנסות להתמודד עם הדבר הזה, עם התופעה הזאת, שלא רק בדרך של או התעלמות או לגלוג.
טוב.
ונשמח לחוות דעת של מאזיננו.
כן, אנחנו בטלגרם.
בלי כללות. בוא, זה המשחק. בלי כללות, בלי חייזרים, בלי 5G ובלי שקרים.
נו, הפכת את המשחק למשעמם עכשיו. אנחנו בטלגרם, קלמן ליברמן במילה אחת.
אפשר גם בטוויטר. אפשר גם בטוויטר, אנחנו ניכנס לקרוא בטוויטר גם השטג קלמן ליברמן. עוד רגע איתנו סגן השר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת אביר קארה. נדבר איתו על מתווה הקניונים שאושר בסוף השבוע. מה הוא חושב על זה? כי מי שרואה בעצמו נציג אנשי עסקים, בעלי עסקים, עסקים קטנים, עצמאים וכו. גם על רפורמת החקלאות. נדבר על התפרצות קורונה בבית בסביון, שאיננו בסביון, מסתבר.
שלא תיפול פה, אתה תחטוף תביעת דיבה מהמועצה. זה סיפור מעניין, נכון?
מה מהדברים?
למקום, לבית האבות הזה...
בוא קודם נגיד שיש התפרצות של קורונה במקום שנקרא בית בסביון.
הוא נקרא בית בסביון, אבל אם אני מבין נכון, מועצת סביון לא אוהבת שקוראים לזה בית בסביון, כי עכשיו... עכשיו, כשיש קורונה, אומרים, מה פתאום? זה באור יהודה בכלל.
זה בית באור יהודה, אתה שחרר אותם.
כשאתה רוצה לשלם לבית האבות, אתה שלם כאילו הוא בית בסביון.
נכון.
שבה הקורונה זה של אור יהודה.
נדבר על ג'יימס ווב. ג'יימס ווב.
האיש וה...
האיש שבמקורו הוא היה המנהל השני של נאסא, ועל שמו נקרא הטלסקופ ג'יימס ווב, ששוגר לחלל מרחק של מיליון... וחצי קילומטר, ואמור לחולל תפנית בכל מה שאנחנו יודעים על היקום. נדבר עם אסטרונומית על המפנה הזה. נדבר על הליכודניקים החדשים, שבבית הדין של הליכוד לא אהבו את פסילתם היותר מדי גורפת לטעם בית הדין, והחזיר...
יושב ראש בית הדין יהיה פה.
מדהים, אה?
ממש.
נגיד, הוא החזיר ליכודניקים חדשים לביתם, לבסיסם, בשלום.
מלא תגובות אני כבר מקבל, אני, אצלי, בוואטסאפ, על דיון הפתיחה שלנו, אחרי זה אולי נקרא קצת.
טוב.
רציתי לקרוא עכשיו, דרוקמן אומר חייבים להתחיל.
נכון, נכון, בוא נתחיל. איתמר דרוקמן, כפי שהזכרת, הוא העורך, נדב רוזנצוויג ומור גורן מפיקים, חיים זקן על הביצוע הטכני, וחבר הכנסת אביר קארה הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה, הוא איש ימינה. שלום.
בוקר טוב, קלמן, ואסף לכם על המאזינים.
מה נשמע? מה המצב?
אורך השם עובדים מאוד מאוד קשה, יש הרבה עבודה לעשות, שירו פה הרים של עבודה במהלך השנים האלה, ואנחנו עם שתי ידיים בתוך העשייה.
מה בעיקר?
איפה ידיים? שתי ידיים
כרגע. אני אגיד לכם מה אני עושה השבוע. השבוע יחד עם שרת הפנים אני הולך להעביר את... אני קורא לו חוק ההסדרים של רישיונות העסק במדינת ישראל. אנחנו מביאים ביחד שורה של 90 רישיונות עסק במדינה, של 90 פריטי רישוי שונים כאלה, ואנחנו הולכים לשנות אותם ולהחליף ביניהם מסלולים. מי שהיום נמצא במסלול שהוא צריך שעד שיגיעו, עד שיועילו בטובם, להגיע מהממשלה לוודא באמת שהוא ביצע את כל הפעולות, רק אז הוא יוכל לפתוח, אז יוכל לעבור עכשיו למסלולי הצהרה, וזה ייתן 180 יום, ואוויר מאוד גדול לאנשים שיוכלו להצהיר שהם באמת עומדים בתקנים, ולא יצטרכו לחכות שהמשרדים הממשלתיים אלו או אחרים יפעלו כדי שיוכל לקבל רישיון. אנחנו הולכים לצאת מאיזה 90 עסקים שונים, או לשנות את הדרישות שלהם בדרישות הכיבוי, זה יחד עם משרד הבט"פ, זה איזושהי פעילות מאוד מאוד גדולה כזאת, שהולכת להביא את ישראל לקדמת המדינות המפותחות בעולם, בקלות בעשיית עסקים, וביכולת לפתוח עסק במדינת ישראל. אולי גם אתם תשנו מקצוע בקרוב.
זה נשמע כמו איום.
כן.
למה זה איום?
אם לא תתנהגו יפה ברעיון, תדעו לכם שב-8:20-25 אתם תשנו מקצוע.
למה? יהיה לכם סיכוי ממש ממש בזמן הקרוב לפתוח עסק. שאולי המדינה לא תרדוף אחריכם, כמו שהיא עשתה עד היום, כי אתה יודע, לנו הייתה תחושה, ויש תחושה אמיתית כזאת של בעלי עסקים, שיש מישהו שפועל נגדם מהבוקר עד הלילה, והם צודקים.
הייתה תקופה שהמדינה באמת רדפה אחרי העסק שלנו, אבל לא הצליחה לסגור אותו בסוף. תגיד, העסקים שנמצאים בתוך קניונים, יהיו כפופים ממש מעוד רגע.
היום בלילה.
כן, לכללי התו הירוק, החליטה הממשלה. איך אתה עם זה?
לא מת על זה. תראה, אני אגיד את זה בצורה כזאת. קודם כל, זה צריך לעבור עם אישור בכנסת. אני לא מת על זה לא בגלל שאני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו, הגל הזה של האומיקרון הוא גל שתוקע והמדינה נכון. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למגר את התופעה. אנחנו רואים גם בצרפת, בניו יורק, בדרום אפריקה, בבריטניה. אתה רואה שיש עלייה גם של אשפוזי ילדים. הדבר הזה באמת מטריד. אבל כאשר רוצים להכיל איזה שהם כללים על הציבור, באופן כללי. לא יכול להיות שרק המגזר הפרטי נושא בדבר הזה. לא יכול להיות שבאומיקרון נדבקים רק כשאוכלים פלאפל או כשנכנסים לחנות בגדים. כי אנחנו גם נוסעים באוטובוס, אנחנו גם עולים ברכבת, ויש טיסות מאילת לתל אביב, ובכל המקומות האלה שהציבורי, של השח, בגדול זה של הממשלה, כל המקומות האלה, מה, אנשים לא נדבקים, שם אין אומיקרון, שם לא בודקים. אני חושב שיש איזשהו משהו, שינוי שכל המדינה הזאת צריכה לעשות שינוי קונספציה. זה בעצם הדבר הזה שאם אנחנו דורשים משהו...
אני רגע מנסה לסכם את מה שהבנתי ממך עד כה. אתה נגד המתווה החדש לגבי מרכזי הקניות.
אני אמרתי שאני לא אוהב אותו. שוב, אני אמרתי שאני לא אוהב אותו.
לא אוהב זה נגד.
בעלי עסקים הם לא שוטרים, והם לא צריכים להיות השוטר. אתה יודע, יש דבר כזה שאני נכנס לתוך חנות, אם נכנסת בלי תו ירוק, שים שלט בכניסה שאין תו ירוק. אם נכנסת בלי תו ירוק, למה בעל העסק הוא זה שצריך שיחול עליו הכנס? למה אותו אדם שיודע שאסור לו להיכנס ונכנס באיסור למקום מסוים, לא יישא הוא בכנס במלואו? למה זה צריך לחול על בעלי עסקים? איפה חצה הגבול הזה את העניין שבעל עסק הפך להיות שוטר? עזוב את זה שאנחנו כל היום גם עסוקים בכיבוי שריפות, יש לנו עוד בעיות, אתה יודע, אנחנו צריכים לטפל מול מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, אגרות, היטלים, כנסות.
אז מה אתה עושה עם ההתנגדות הזו שלך, חוץ מאשר להביע אותה בבמה חשובה?
הוא לא אמר שהוא מתנגד, הוא אמר שהוא לא אוהב.
אני לא מת על זה.
תראו, חלמן ואסף, אתם יודעים, אני לא ויתרתי על האצבע שלי בכנסת. והמתווה הזה היום מגיע לכנסת, יהיה דיון בכנסת, יהיה דיון בוועדת חוקה. אני אביע את עמדתי בפני החברים, ואני חושב שאנחנו נעשה
את ותצביע נגד בוועדת חוקה? את חבר ועדת חוקה?
אני לא יכול להצביע בוועדת חוקה. אני סגן שר לא מצביע בוועדה, ואני בהחלט משפיע על העמדות של החברים.
לא, אבל להזכיר לך שכבר החרמת כמה הצבעות של הקואליציה ממך על התו הירוק שלא אהבת אותו, לא?
כן, אבל אתה מדבר על הצבעה בכנסת. יש הצבעה בוועדת חוקה, בוועדות, יש חברי ועדות.
לא, אבל אתה יכול להשתמש באצבע שלך, אם הנושא מאוד חשוב וקרוב ללבך, כדי לעשות דברים, גם בהצבעות אחרות. עשית את זה.
זה בהחלט מהלך דמוקרטי, הרעיון הזה של שימוש באצבע זו או אחרת. אתה יודע, כל אחד צריך להביא את הדברים שלו. זה המהלך הדמוקרטי, זה הדבר בעצם הנכון. ואנשים בתוך הקואליציה צריכים, אתה יודע, יש דברים שהם חשובים לך מספיק.
לא, תסביר רגע, אני שוחחת עם ראש המפלגה שלך, עם ראש הממשלה, נכון? בעניין הזה.
כן, גם.
והוא לא קיבל את עמדתך?
אנחנו משוחחים, אנחנו עוד מדברים, עוד מדיינים. אתה יודע, אף אחד לא נמצא שם לבד בתוך העניין הזה, וגם מה זה קיבל את עמדתי? העמדה שלי, שאם מכילים משהו, צריך להכיל אותו על כולם.
ולכן אסף שאל אתכם, הוא לא קיבל את עמדתך הזו. זאת
עמדה בעלי עסקים, זאת עמדה די קבועה שלי, לא... העמדה שלי היא לא עמדה חדשה, כן?
אז לגבי העמדה הישנה, הוותיקה, האיתנה שלך, מה הוא אמר לך? המעביר, אני מבין, אבל עזוב, אתה לא מבין?
לא, לא, אני לא חושב שיש איזה שהם שינויים. תראה, יש עניין כזה שנקרא היועמ"ש, יועץ משפטי, ואני חושב שמתוך העניין הזה תמיד התשובה שאני מקבל מכל מיני מקומות היא שיש דברים שאי אפשר לעשות בגלל שהיועץ המשפטי לא מאשר. אני חושב שאם היועץ המשפטי לא מאשר...
לא מבין, יש תו ירוק בקניונים בגלל היועץ המשפטי?
לא, 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 לא.
אז מה קשור היועץ המשפטי?
אתה דיברת, אתה שאלת שאלה... שאלת שאלה לגבי עמדתי בנושא של אם מכילים להכיל על כולם.
לא, 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 שאלה הייתה אחרת. לא, 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 לא. ראש הממשלה מוביל, ראש הממשלה מנהיג תו ירוק בקניונים. אביר קארה, סגן השר, חבר מפלגתו של ראש הממשלה, מתנגד, אז אני תוהה איך נראה הדיאלוג ביניהם.
אתה מנסה לקחת את זה לתוך המקום של המתנגד. אני לא מתנגד, אני חושב שצריך...
לא אוהב, לא מת על זה.
אתם המתאימים. צריך לעשות את השיפוצים ואת התיקונים המתאימים. את התיקונים המתאימים אני פועל לעשות. זה
מה התיקון? איך אתה רואה את זה?
אתה שאלת אותי או את אסף?
אותך, אותך.
זה אסף שאל אותך.
איך אני רואה את מה?
מהו המתווה הנכון? אתה אומר לא תו ירוק בקניונים, מה כן?
אם רוצים להכיל, להכיל את זה על כולם, מה זה המתווה הנכון? זה מתווה מאוד פשוט, אתה לא יכול להכיל את זה רק במקום אחד. על הציבורי לא ועל הפרטי כן, תכיל על פרטי וציבורי. ואם לא, תמצא את הפתרון, גם אל תחפש לי מקום שבו בעל העסק הופך להיות שוטר ומקבל כנס גם בזה אם הוא לא הופך פתאום לעבוד במדינה. בעלי עסקים לא עובדי מדינה, הם הלכו להיות עובדים בעסק הפרטי שלהם בדיוק.
אבל אביר קארה, אני מנסה להבין, אנחנו מנסים להבין מה אתה עושה עם העמדה הזו שלך. להזכירך, אתה האיש הכי חשוב בקואליציה. אם אתה לא רוצה, אין הצבעות בשום דבר.
יש היום ועדת חוקה, אני אשכנע את החברים שלי בתוך ועדת חוקה, ואני פועל גם בתוך הממשלה כדי לשנות את הדברים, ועובדתית, וגם קרה בשבועיים וחצי האחרונים, אני חושב שזה קרה לא מעט פעמים.
כן, רק צריך להזכיר, פעם הקודמת שהייתה בך, היה בך רצון למחאה, קרן פינטו הצעירה נאלצה להגיע בגיל 6 ימים לכנסת.
קרן פינטו הצעירה, ילדה מתוקה, וברוך השם, וגם מזל טוב לשירלי על העניין הזה, אין קשר בין ה... בין הדברים, את שירלי פינטו לא אני מקזז, צריכה לקזז אותה האופוזיציה, וזה שהם לא עושים את זה, זה פעולה מכוערת.
הם צריכים לקזז אותה כי חברה קואליציה אביר קארה לא היה.
אבל באופן, אתה יודע, גם באופן עובדתי, אני שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, וזה כל כך לא נכון, כי עובדתית הרי מה שקרה בכנסת באותו יום, זה שכאשר לא היה לנו רוב, אני עליתי חזרה להצביע. זאת אומרת שאני לא הייתי נותן לאופוזיציה או לקואליציה, ליפול בהצבעה, החבר'ה שלי ידעו את זה, וזאת הייתה מחאה שהייתה ברורה לכולם מה הרעיון שלה.
איפה אתם בעניין חומש? אתם ימינה?
איפה אנחנו בעניין חומש? תשמע, בחומש, לצערי הרב, כן, עבר חוק ההתנתקות ב-2005, זה חוק של הליכוד, שעכשיו פתאום אנשים מהליכוד, אחרי שב-2020, באפריל 2020, פינו את חומש בלי שאף אחד מאותם אלה שמזדעקים עכשיו פצה פה, היו כמה פינויים בחומש בשנים האחרונות, ובחומש נכון להיום, ואני חושב שזה דבר שהוא חשוב שגם המאזינים שלכם ידעו, שיש בחורים שמוסרים את נפשם על לימוד התורה, על יישוב הארץ, על דברים שהם מאוד מאוד חשובים, לי זה כואב לראות את התמונות, בדיוק כמו לכל איש ימין, שחי בהתיישבות, אבל חשוב גם להגיד שהישיבה לא פונתה, וגם לא המגורים של האוהלים ושל התלמידים.
לא, אז אני מנסה להבין מה העמדה שלכם ביחס לחומש. האם מצד אחד, שנייה, האם צריך לבנות את חומש מחדש, את היישוב, זה לצד אחד?
חד משמעית, צריך לבנות את היישוב בחומש, את הישיבה בחומש. חד משמעית, אין לזה בכלל ויכוח, אבל צריך להעביר את החוק המתאים כדי שזה יקרה. האם זה יקרה בממשלה הזאת? האם אני משלה את עצמי שבממשלה הזאת אנחנו נבטל את חוק ההתנתקות, הממשלה הזאת ממשלה שתשמור על הסטטוס קוו. אנחנו לא נקים מדינה פלסטינית ולא תהיה פה שום פעולה.
אבל ביום שישי נהרסו שם מבנים.
ואנחנו גם לא נפנה
יישובים. ביום שישי נהרסו שם מבנים, זה הממשלה הזאת כבר, זה כבר לא הליכוד.
כן, כן, אבל בוא, שוב פעם, אני לא משלה את עצמי, את חוק ההתנתקות לא אני העברתי.
לא, לא חוק ההתנתקות, יום שישי האחרון.
לדעתי, לצערי הרב, החוק שחל היום גם בחומש וגם בעזה, זה חוק שממנו אנחנו התנתקנו מהמדינה, זאת אומרת ב-2005 הליכוד קבע את גבולות מדינת ישראל מחדש. האם צריך לתקן את זה? התשובה היא כן.
לא, אבל אביר קארה, שואל אותך פשוט, ביום שישי בבוקר נהרסו שם מבנים, אתם הרסתם, זה כבר לא הליכוד.
לא, לא, תקשיב, יש חוק במדינת ישראל, החוק הוא לא שלי, זה לא, זה, אין אף אחד, אין אף אדם בישראל.
אז החוק אומר שלא צריך להיות כלום בחומש, אז למה לא לפנות את הכל?
האם הדבר הזה הוא דבר נכון? התשובה היא לא. האם, לעמדתי, אתה שואל אותי את עמדתי האידיאולוגית?
לא, אני מנסה להביא, למה אתם לא מפנים את חומש לגמרי, אם יש חוק?
אז אני אומר לך שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שהבחורים שנמצאים שם ומוסרים את נפשם על לימוד התורה ועל יישוב הארץ יוכלו להישאר שם ולעשות את התפילות הנכונות למען יישוב הארץ.
אביר קארה, הישיבה בחומש חוקית?
הישיבה בחומש,
נכון להיום, היא בהתאם לחוק?
לצערי הרב, לצערי הרב, יש חוק בישראל שעבר על ידי אותם אלה שמזדעקים עכשיו והופך את האזור הזה לאזור שבו יהודים לא יכולים להיות.
אז למה אתם לא מקיימים את החוק ועושים את, למה אתם לא עושים את הישיבה?
בשאלתי האידיאולוגית, אתה שואל אותי שאלה שבחיים לא הייתה קורה אם זה היה תלוי בי, נכון? זאת אומרת שחד משמעית מבחינתנו, ואני חושב שעוד בטח ובטח אחרי הרצח המתואב שיש, אנחנו כמובן מחויבים לבנות את הישוב מחדש. אני חושב שזו צריכה להיות תשובה לטרור.
למה? מה הקשר? אבל החוק והישיבה לא עומדים בכפיפה אחת. נכון, הישיבה כרגע פועלת...
אני צריך לשנות אותם, זה בדיוק מה שאני אומר. אתה שואל אותי שאלה מבחינתי האידיאולוגי.
אני התבלבלתי, את הישיבה אתה אומר, אנחנו לא רוצים להרוס. את המבנים ביום שישי כן הרסתם.
אנחנו לא רוצים להרוס אפילו סנטימטר אחד.
לא, אבל אני לא מבין, אם אתה אומר אנחנו עושים את הכל, כי החוק אמר לה... אביר קארה, שנייה. אני אסביר לך את השאלה. אם אתה אומר, אביר קארה, אם אתה אומר, יש חוק, והחוק מחייב להרוס את הכל, ואנחנו עושים את הכל, הבנתי מה אתה אומר. אם אתה אומר, אנחנו מפלגת ימינה, אנחנו לא נהרוס שום דבר, לא נהרוס מבנים, לא נהרוס את הישיבה, הבנתי מה אתה אומר, אבל תסביר לי איך זה הולך עם זה.
בוא, אני לא משלה את עצמי, אני אומר את זה עוד הפעם. אנחנו כדי לשנות את החוק צריכים רוב בכנסת. צריך לשנות חוק, במדינת ישראל יש חוק. כדי לשנות את החוק, אנחנו צריכים לעשות את זה בכנסת. האם אנחנו יכולים בממשלה הזאת? התשובה היא שלדעתי לא, וגם אנחנו התחייבנו על זה בהסכמים הקואליציוניים. אני חושב שגם הצד השני יתחייב בהסכמים הקואליציוניים לא לעשות צעדים כאלה שעשויים לתקוע לנו אצבע בעין. האם אני חושב שהדבר הזה שהיה ביום שישי בבוקר הוא דבר נכון, מה שכולנו קמנו אליו? התשובה היא לא. האם הייתי רוצה לראות יהודי אחד שמפונה מארץ ישראל? התשובה היא לא.
לא, אני לא מבין. אביר קארה, מה שקרה ביום שישי לא טוב, הרי אתה נמצא שם כדי לעצור את זה, אם אתה חושב שזה לא טוב.
טוב, אז אנחנו לא יכולים לעצור את זה, כי אנחנו צריכים לשנות את החוק. את מה שכן אנחנו יכולים לעשות, עשינו, עובדתית, הישיבה לא פונתה, וגם לא המגורים של התלמידים. אז מה שאנחנו יכולנו לעשות, בלחץ שיכולנו, עשינו, מה שפונה משם, זה מבנים שנבנו בזמן האחרון, לפי הצבא ולפי המשטרה, בשבוע האחרון. אתה שואל אותי שוב, אם אני חושב שזה בסדר, התשובה היא לא.
הישיבה לא תפונה, אבל אתה אומר.
אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שהישיבה לא תפונה, וגם לא מגורי אוהלי התלמידים, שישארו ויעמדו שם במקום. אני חושב שהבחורים שנמצאים שם ועושים עבודה, הם עושים עבודה, הם לא השכפת רק של חומש, הם השכפת של כל עם ישראל.
תגיד, יש חקירה בעניינך בסיפור ההצבעות הכפולות, איפה זה עומד?
אני לא יודע, אני חושב שאתם צריכים לעלות לכאן את גיא פלג.
הצבעת מהכיסא גם של עידית סילמן, רק נזכיר.
אני חושב שצריך לעלות לכאן את גיא פלג ולשאול אותו איפה זה עומד. זה אני פחות יודע, אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד, כן, הוא דיווח שיש חקירה, ומאז...
אתה לא יודע שיש חקירה?
לא, קודם כל אני מחכה כמו כולם, כמוך, וברגע שיקראו לי אני הראשון ללכת ולשתף פעולה, בוא נגיד ככה, לא היה, נעשתה טעות על ידי בכנסת, עידית סילמן יושבת לידי, אני לחצתי על המחשב שלה בטעות, מיד דיווחתי על הנושא הזה, וככה זה עבר, ואתם יודעים, אני חושב שאין בזה כלום, ובעזרת השם יהיה בסדר.
חבר הכנסת, סגן השר, אביר קארה, ימינה, תודה רבה על
השיחה
הזאת.
תודה.
תודה רבה לכם, שיהיה יום מוצלח לכולם.
יום מוצלח.
טוב, מאיפה להתחיל עם התגובות?
נכבשנו. אני חושב שנחטפנו.
לא, שחר כותב לא להתייחס, רק לדבר על החיסונים בצורה חיובית.
אוקיי.
ומשם התחיל המבול מהצד השני.
לא, אני חושב שהקבוצה שלנו נחטפה.
כן, למה? כי מה אתה רואה?
מיליון רק שנייה.
זאב כותב, תנו לטבע לסנן את מי שלא מתאים את עצמו למצב. אפרת כותבת, לקרוא לאורלי וגיא פייק, או לכל מי שמעז להביע עמדה שונה, פייק, פייק, זה הכשל הראשון שלכם.
כן, אבל חלק נכבד מהדברים הוכחו כפייק.
כן.
תראה, בהרבה מאוד מקומות, נדמה לי גם אצל גיא זוהר וגם במקומות אחרים, כשלקחו עניין נקודתי, אמרו רק שנייה אחת, אמרתם שיש מחקר כזה וכזה, בוא נבדוק אותו.
הנה, אז נגיד אתמול פורסם, או הופץ, או הופצה איזה עצומה או משהו שמדברת על זה שהחיסון גורם למוות של עוברים.
כן.
זה לא נכון. המיקרופון הזה עובד, זה לא נכון. זה שקר, אין דבר כזה.
כן, את זה שיתפו אורלי וגיא.
כן, עכשיו מה... למה אי אפשר, אני תוהה בכל רם, למה אי אפשר לדבר על זה? שזה לא נכון.
אפשר. אפשר, אם אתה מקד את זה משהו ספציפי, אפשר. אתמול גם משרד הבריאות נדרש להכחיש איזה פייק שהוא הופץ, כאילו שרון אלרועי פרייס לא חיסנה את הילד שלה.
כן.
עכשיו, אין לך ברירה, אתה חייב כמשרד להגיב על כל דבר כזה. כל, כן. כל מישהו שמפיץ איזושהי שטות מחייב אותך להתייחס. אחרת השטות הזו, אנחנו יודעים איך נראית הרשת ואיך היא מתנהגת.
זק כותב, מה זה ייתן? הם מדברים שטויות גם ככה. מוטי כותב, בהחלט לשמוע את הצד השני ולנסות להפריך אותו. מישהו שאני לא סגור על שמו כתוב, יכול להיות שלא להביא אותם זה לפחד מדעות? מביך, לא הייתם מראיינים את אחמד טיבי? מה, דעתו לא מסוכנת? מישהו אחר כותב, כל עוד אתם יכולים להראות את הפעילים, אפשר לדבר איתם. שירי כותבת, נראה שהתנגדות לחיסונים היא כבר לא עמדה, היא קאט, שכנועים והסברים לא יעזרו.
גם השם אדולף הופיע פה בתגובות.
בקטע חיובי?
ברור, אדולף בעד ונגד.
מה עוד? יש לך עוד דברים שקיבלת?
מי שרוצה להיות סבא או סבתא שלא יחסן את הילדים שלו.
וואי וואי. מה הקשר אבל לדיון?
תראי לי מה, אני אחראי למה שאנשים כותבים, אני קורא. אמרת לנהל דיון על הכל, אז אני מנהל.
שחר כותבת, בלי שקרים זה בעייתי לתוכנית שרוב המורנים מהם פוליטיקאים. כותב. אר כותב, יש לי חדשות, מתנגדי החיסונים במרכאות מאמינים במדע, שלא כמו הפייק שמפיצים בטלוויזיה. מאמינים במדע ושומעים בקולם של מדענים ורופאים דגולים. זה שלא נותנים להם במה, לא עושה את זה פייק.
מישהו המליץ שמתנגדי חיסונים... לא, אני לא אקרא את זה, עזוב, עזוב. בוא נמשיך.
כותב לי נחמיה, אסור לנהל דיאלוג עם מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים, כי הם... לא הבנתי מה זה... הם משקרים בלי למצמץ. הם חיים על הטראפיק של מי שדנים איתם כדי להפיץ את שקריהם.
טוב.
הסכלנו מכל הדיון הזה בסוף?
אני יודע, יש דעות, אנחנו מכירים. יש דעות מפה, דעות משם.
האם הסכלנו מהדעות האלה?
לא יודע, לא יודע. דוקטור ארנון שחר, שלום.
בוקר טוב.
ראש מערך הקורונה במכבי שירותי בריאות וחבר הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות. מה אתה
חושב?
מה?
השכלתם?
אתה השכלת?
כן, אני מצליח גם להיות מושכל מהדברים האלה, כלומר להבין, אין פה, כולם אומרים שזה נכון או לא נכון, זה פייק וזה לא פייק, אבל צריכים קודם כל אחריות, אחריות למה שאתה מפרסם בידיעה שהדבר הזה הוא מבוסס איזשהו אמת או איזשהו לא אמת, ואז צריך להבין האם אתה לוקח אחריות על מה שאתה כותב, ובסופו של דבר גם יש פה דברים, יש פה גם סממנים מאוד אלימים, כן? להכניס את הזילות של השואה בתוך על המקומות האלה.
לא, אבל עזוב את זה, אתה חושב שצריכים לנהל דיון, אנחנו צריכים לנהל כאן דיון בתוכנית עם מתנגדי חיסונים?
קודם כל, אפשר לנהל דיון עם כולם, כן? גם אני מנהל את הדיונים האלה במשך שנה וחצי עם מי שמאסס ומי שמתנגד, וזה מקובל מאוד, וזה בסדר גמור לנהל איתם את הדיאלוג הזה לחלוטין. רק צריכים להיות מאוד אחראים, הרבה פעמים שאנשים צריכים להבין שמה שכתוב ברשת, אנשים כותבים אותו. זה מישהו שיושב מול מקרדת, יכול להיות שהוא צעיר מאוד ובלי ידע, יכול להיות שהוא מבוגר מאוד, עם קצת ידע או עם הרבה ידע.
אתה אומר לא כל מי שיש לו רישיון לפייסבוק, זה אומר, זה מלמד שהוא...
סבר שטוויטר, פייסבוק ואינסטגרם לצורך העניין, זה לא evidence based medicine, כלומר רפואה מבוססת מדע בסופו של דבר. ואנחנו צריכים לשים לב טוב מאוד מה הנרטיב שנצרב. ולהגיד שעוברים מתים לצורך העניין בדבר הזה, גם אם אתם עכשיו אומרים שזה לא נכון, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון וזה שקר, זה נצרב לאנשים בתודעה איפשהו בתוך המוח שלהם. וזה דברים שאנחנו צריכים להסיר מהשולחן מהבחינה אותי, לכן חשוב מאוד את הדיאלוג, זה לא דיאלוג, להפריך את הפייק ניוז האלה, ולהסתמך על מקורות מוסמכים שיודעים על מה הם מדברים.
מה קרה בבית בסביון, בית האבות שהוא ספק בסביון, ספק באור יהודה?
אז קודם כל נגלה איפה הוא, אבל כנראה קורה מה שאנחנו חושבים שיכול לקרות פה יותר ויותר. תראה, אנחנו מאוד, מאוד רגישים, עוד מימי השוודים ומימים של האיטלקים, אנחנו מאוד רגישים לכל מה שקשור לבתי האבות ולדיומורים המוגנים, שאנחנו יודעים שמקומות שהאוכלוסייה אותי היא השברירית ביותר, בצפון איטליה נכחדה אוכלוסייה מעל גיל 80, במספרים שאנחנו לא יכולים בכלל לדמיין. זה היה בתחילת המגפה.
ומה קרה שם בבית בסביון?
אנחנו רואים בעצם שיש התפרצות, של, אנחנו עדיין צריכים להבין את כל הפרטים, מאיפה זה הגיע וכמה זה הולך להתפשט. אני יודע שהם סוקרים היום בעצם את כל באי הבית, אבל זה בדיוק הדברים שאנחנו, אנשים אומרים, אתם נכנסים להיסטריה או המערכת נכנס לפאניקה. לא. אנחנו עכשיו מנסים להבין, להעריך ולהערך. להבין האם הדבר הזה הוא באמת מדבק כמו שאנחנו רואים אצל האירופאי, והוא כנראה באמת מדבק, אנחנו רואים את זה גם פה, אבל מבחינת האלימות שלו, מבחינת ההתפשטות שלו, אנחנו מנסים לדחוק אותו כמה שיותר, ובזמן הזה גם לקנות לנו עוד זמנים. הזמנים לחסן, הזמנים לתת עוד איזשהם הנחיות.
אבל השאלה היא, דוקטור שחר, אם נוכח המספרים המטפסים ונוכח ההדבקה הגדולה מאוד, אפשר בכלל לעצור את זה? אז נדחה את זה בשבוע.
קודם כל, כל שבוע שעובר, אנחנו נערכים עוד ועוד. מה זה אומר נערכים עוד ועוד? אנחנו מצליחים להחסן עוד אלפי ילדים, עוד אלפי אנשים שמקבלים בוסטר. גם אם זה לא במספרים שאני ואתה היינו רוצים, שאני ואתם היינו רוצים, עדיין אנחנו מצליחים להחסן עוד אנשים שאנחנו יודעים שברגע שיש בוסטר טרי, אנחנו מגיעים לסיבוב חד מוכנים יותר. וכולם אומרים לי ההדבקות וההדבקות וההדבקות. אני אומר עוד הפעם, המטרה שלנו הסופית היא הצלת חיים, תחלואה קשה, אשפוזים בבתי חולים ותמותה. אני אתן לכם בשנה האחרונה, לפי הג'אמה שיצא לפני כמה ימים, בשנה האחרונה אנחנו הצלח, בארצות הברית רק, למעלה ממיליון מתים נחסכו, ולמעלה מ-10 מיליון אשפוזים בבתי חולים נחסכו.
תגיד, אבל אנחנו רואים, זה אומיקרון שם בבית בסביון, נכון?
קודם כל סביר להניח, אנחנו צריכים עדיין לראות את כל הרצופים, אבל אני עוד לא ראיתי את
הנתונים. מה מצבם של הנדבקים? האוכלוסייה המבוגרת שנדבקה כנראה באומיקרון, מה שלומם?
קודם כל, אנחנו מקווים, אנחנו יודעים שהאוכלוסייה אותי היא מה שנקרא מבוסטרת, מקבלת גם את הבוסטר השלישי ומגיעה למקום הזה מוכנים ככל הניתן. ממה שאנחנו יודעים, בינתיים אנחנו לא יודעים מישהו שהוא לא חולה קל וממציג תסמינים קלים. אבל אתם צריכים גם, אנחנו צריכים לדעת, אז ליגה למחלה קשה, אצל המבוגרים, מהתחלואה הקלה, היחסית הקלה והבנית אצל הילדים, זו ליגה שלוקחת זמן. כלומר, אנחנו רואים את זה, אתם מכירים את זה כבר יותר טוב מכולם, כן? כולנו הפכנו קצת להיות אפידמיולוגים בשנתיים האחרונות. ואנחנו רואים שהדבר הזה לוקח קצת באיחור, מגיע ומופיע בתצורותיו השונות. בהתחלה כמחלה קלה, אנחנו רואים רק את התחלואה, בעצם את המאומתים הולכים ועולים, ולאט לאט אנחנו הולכים ורואים יותר חולים קשים.
אנחנו יודעים להגיד כמה חולים קשים מאומיקרון יש בישראל היום?
אנחנו יודעים שהחולים הקשים בינתיים, יש לנו מעט מאוד, כן, חולים קשים של אומיקרון, יש לנו מעט מאוד יחסית אומיקרון. יחסית, אנחנו עדיין לא מספרים שאנחנו פה קורסים, ואנחנו יודעים שיש לנו מעט מאוד ומהם לא מחוסנים, אבל אני חושב שהשבוע הזה הוא שבוע, מה שנקרא, החלטות ומידעים. גם אנחנו מחכים לבריטים ודנים שיתנו מה שנקרא נתוני אמת, אנחנו רואים את העלייה גם אצל הלונדונים, גם אצל ניו יורק, אנחנו רואים עלייה באשפוזים, אנחנו רואים עליהם לא מעט עלייה באשפוזים גם אצל בתחלות הילדים. אנחנו צריכים לקבל יותר מידע אמיתי, מה שנקרא, משם. כן. וגם ככל שלצערי יהיה לנו פה יותר ויותר, ולצערי או לשמחתי אנחנו גם די טובים בלאבד מידע די מהר, אנחנו נוכל לקבל החלטות יותר טובות.
דוקטור ארנון שחר, ראש מערך הקורונה במכבי שירותי בריאות, תודה רבה לך.
תודה רבה, שבוע טוב.
שלום, שלום.
ווב בחלל. ג'יימס ווב, הטלסקופ, כן, בדרך לנקודת תצפית שרחוקה 1.5 מיליון מפה.
זה אפילו מאולפן שלנו. זה 1.4 מיליון, נדמה לי יותר.
וואי, 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 וואי.
כן, זה מדויק, זה 1.5 מיליון בדיוק.
אלונה וזן, דוקטור אלונה וזן, בדקה, מדדה. היא מרכז
המחקר לאסטרופיזיקה, המחלקה למדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה. שלום
בוקר
לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה נשמע?
נהדר. so far, בינתיים.
מה זה מרגש? ברמה אישית זה, את אומרת, וואו, איזה אירוע?
ברמה אישית, כן. אני מאוד מאוד התרגשתי לצפות אתמול בשידור, חיכינו לו הרבה זמן, המשימה הזאת נדחתה הרבה פעמים, התקציב שלה התנפח, היו אנשים שכבר לא ידעו אם היא תצא לפועל, ולשמחתנו היא יצאה. אני באופן אישי גם שמחה, כי אני חברה בקבוצת מחקר שיש לה זמן על הטלסקופ הזה, שהוקצה לזמן על הטלסקופ הזה.
מה זה אומר?
לך שהוא יהיה... מה שזה אומר זה שבסופו של דבר מדובר בהשקעה אדירה למטרת מחקר עתידי. הטלסקופ הזה הולך לאפשר לנו לצפות הרבה הרבה יותר טוב מכל טלסקופ שהיה עד כה, אם זה על פני כדור הארץ ואם זה בחלל, אנחנו מדברים על סדרי גודל יותר טוב.
ואז נשאלת השאלה, מה עושים עם הטלסקופ הזה? ואז כל מיני אנשים, חוקרים מכל מיני מקומות בעולם, קונים נכון. זמן להשתמש בו.
לא קונים, לכל... לא קונים.
קונים, מקבל... כן, קונים במחאות.
זה, לא... זה לא עולה כסף, כן. זה בעצם כל מיני קבוצות מחקר מציעות,
אז אם לקלמן יש רעיון מעולה,
ובוחרים,
למה אפשר לעשות עם הטלסקופ?
בוחרים את הטובים ביותר.
תפסו כבר את הכל.
וזה שימוש ראוי לזה, אז ייתנו לו זמן. כמה זמן קיבלת ולשמה?
קיבלנו, זה לא רק אני צריכה להגיד, זו קבוצה בינלאומית של מדענים, קיבלנו 24.7 שעות, זה המון, זה נחשב הרבה מאוד זמן. קיבלנו את זה בשביל תצפית על כוכב ספציפי.
איזה כוכב?
שרחוק מאיתנו 300 שנות אור, הוא T-Tauri star, אני לא חושבת שזה אומר משהו, יש לו מספר, כאילו V1298.
קלמן הסביר מיד למאזינים מה זה אומר.
זה כמו V1297, רק דגם טיפה יותר מתקדם, נכון?
כן, לכן אין לו שום משמעות לשם, ולכן אמרתי שזה לא באמת משנה. מה שמיוחד בו הוא כוכב צעיר, יש סביבו 4 פלנטות צעירות, אני חוקרת פלנטות, זה מה ש... פלנטות בגלקסיה, לא רק במערכת השמש. ואנחנו רוצים לצפות בו, בעיקר באטמוספרות של הפלנטות הצעירות האלה, וללמוד על ההיווצרות שלהם, ללמוד על התהליכים שקורים שם, כשמערכת שמש היא בגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שמערכת השמש שלנו, כשהיא הייתה בצעירותה. זאת הזדמנות שלנו בעצם להבין את הדברים טוב יותר. אבל הטלסקופ הזה לא יהיה רק את הפלנטות, הוא יהיה לעוד המון דברים.
כשאת תסתכלי אבל על הכוכב הזה, את לא תראי אותו, את מה שקורה בו עכשיו, נכון? את תראי את מה שקרה בו לפני...
300 שנות אור, זה אומר לפני 300 שנה.
300 שנה.
אבל הטלסקופ הזה הולך לראות פלנטות, הוא יראה, הוא פשוט ייתן לנו אטמוספרות שלהם בצורה מאוד מדויקת, את החומרים שיש שם, הרבה יותר טוב מכל מה שיש לנו עד היום. אבל הוא ייתן לנו גם ראייה למרחקים הרבה יותר ארוכים בתחומי מחקר אחרים בתוך אסטרופיזיקה.
אבל זה הכל גם סוג של מסע בזמן, נכון? שאם אנחנו מסתכלים...
זה מה שמדהים.
אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו רואים את מה שהיה שם לפני הרבה מאוד שנים, בגלל שלוקח זמן לאור להגיע.
בדיוק, השמש שלנו רחוקה מאיתנו 8 דקות אור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את האור שלפני 8 דקות יצא מהשמש. ככל שאנחנו מסתכלים רחוק יותר, אנחנו בעצם מקבלים אור קדום יותר, כי לאור לוקח גם לאורש מהירות ולוקח לו זמן להגיע אלינו. והטלסקופ הזה, ג'יימס ווב, שלא היה שום דבר כזה כמותו, הולך לראות 13.5 או 13.6 מיליארד שנה אחורה.
שזה ממש קרוב כבר למפץ הגדול.
ממש קרוב להיווצרות היקום, בדיוק. וזה דבר מטורף, זה דבר שבעצם...
אבל תגידי, אולי התפתחו דברים מאז, אולי ליקום... אולי קרו בו דברים, אולי המבנה של הגלקסיות הוא כבר לא, הוא כבר לא כמו שהיה. אני התפתחתי, נגיד, ב-13 מיליארד שנים האחרונות, לי קרו דברים, אני לא אותו איש.
נו, נו, נו.
בגיל הזה אתה כבר לא משתנה.
אנחנו רוצים להיות מופתעים. אני לא יודעת ממה, אבל אנחנו בטוח נגלה דברים ש...
זה העניין עם הפתעות, אגב, שאנחנו לא יודעים מה יקרה בהם.
זה העניין עם לגלות את היקום שאנחנו חיים בו. כל פעם מחדש, להיות מופתעים על ידי תופעות חדשות או אינפוטים חדשים, לבנות את הפאזל האדיר הזה של הבנה של היקום שאנחנו
רגע, חושבים. מתי 24.7 שעות שלך? מתי זה יוצא?
זהו, זה עוד לא מתוזמן. זאת אומרת, צריך גם קצת להרגיע את השמחה ולהגיד, היה שיגור מוצלח שזה דבר מדהים, אבל יש לנו מסע של עוד חודש עד שהוא יגיע לנקודה שהוא ממוקם בה, שזאת נקודת L2, היא די רחוקה מכדור הארץ, זה משהו כמו 3-4 פעמים המרחק של הירח מכדור הארץ. זאת אומרת,
ואז עוד חצי שנה עד שהוא רחוק, יתחיל לשגר תמונות.
ואחר כך אנחנו צריכים חצי שנה של קיולים. זאת אומרת, כל הצוות האדיר מאחורי המשימה הזאת יושב ומקייל את הכלים ומוודא שמה שאנחנו מקבלים זה באמת מה שאנחנו מקבלים, ולומד לשלוט כמו שצריך מרחוק בכל מה שצריך, וכל נושא העברת המידע לכדור הארץ בצורה יעילה. כל הדבר הזה צריך להסתדר לפני שמתחילים לעשות מדע על הטלסקופ. אז יש לנו עוד כברת דרך, ויש עוד כמה נקודות קריטיות, כמו הפתיחה של המראות, שזו פעם ראשונה ששולחים טלסקופ בעצם מקופל, וכשהוא יגיע למקום הוא יפתח. זה משהו שלא היה קודם. בדרך כלל אתה שולח את הטלסקופ עם המראה שלו בגודל הטבעי שלה.
אבל לך יש השערה כשאת באה לצפות באטמוספרות שם, בגלקסיה שאת רוצה לצפות בה. יש לך איזו השערה, יש לך איזו תקווה של משהו שתראי שתגידי?
יש לנו תיאוריות.
וואלה, היה שווה?
יש לנו, בטוח היה שווה. כי כל תשובה שלא נקבל תעזור לנו להבין יותר טוב. זה לא שאנחנו סתם באים ומתבוננים. יש לנו תיאוריות שלמות שאנחנו מפתחים, חישובים פיזיקליים של מה צריך לקרות שם, וכל מיני אפשרויות. זאת אומרת שיכול להיות שקורה זה, ויכול להיות שקורה זה, ויכול להיות שקורה זה, לפי כל מיני תיאוריות ולפי כל מיני תהליכים פיזיקליים וכימיים. וכשאנחנו צופים, אנחנו מבינים איזה מהתהליכים התרחש ואיזה לא. כשאנחנו באים עם כמה אפשרויות, זה לא שאנחנו סתם מסתכלים לראות מה קורה.
ברור.
אוקיי, דוקטור אלונה וזן, תודה רבה.
תודה.
בהצלחה.
תודה לכם. תודה רבה, אנחנו זקוקים לכם. תודה.
מכירת פלנטות. מה אתה עשית הבוקר?
ישבתי איתך.
אתה מבין?
טוב, סיימנו את השעה הזאת, פרסומות חשובות.
שעה הבאה הולך להיות מאוד מעניינת, מאוד אבל מעניינת. באמת מאוד
גם
מעניינת.
גם על הליכוד, גם על אותה מחנכת.
פורום תקנה, כן.
כן.
גם על פרשת הסוערות.
יש על מה לדבר. המון המון עבודה, קלמן, אז בוא תצטרף אלינו.
הצטרפתי אליכם.
נדבר עכשיו על תחקיר ידיעות אחרונות מסוף השבוע. חן ארצסרור מפרסמת במוסף לשבת, והבוקר מרחיבה עדויות נגד המורה, מחנכת, מהאולפנה, ציפי דינר. שעשתה דברים קשים לכאורה על פי עדויות בתלמידותיה, פגעה בהן מינית. למד מספר את הבוקר לעיתון, היא הפכה אותי לשפחת מין.
הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצוהר וממקימי פורום תקנה, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ממתי מתחיל הסיפור הזה ככל שזה נוגע אליכם, לפורום תקנה?
אני לא זוכר לוחות זמנים, אבל אני זוכר את האירוע שכאשר שתי נשים באות ומתלוננות על דברים שנעשו בעבר, ואנחנו מקימים כרגיל פורום מאוד דיסקרטי שמברר את העניין, קודם כל מנסים לעודד אותם ללכת למשטרה ולגופי החוק, כי פורום תקנה לא נועד כדי לחבס כביסה מלוכלכת בפנים, אלא להפך, כדי לסתום את הפער, בינינו לבין אותם מצבים שבהם נשים או גברים מסרבים ללכת לרשויות החוק.
אתה לא זוכר אבל מתי בערך? זה שנה, שנתיים, חמש שנים?
לא, שנים.
שנים.
ואז מה קורה עם התלונות האלה?
אז יש לנו נועל מאוד מסודר, אנחנו לא בית משפט שדה, אנחנו בכלל לא בית משפט, ולפורום תקנה יש נועל שמופיע גם באתר שלו מאוד מסודר, אנחנו מתאימים הרכב מאוד סגור של ארבעה אנשים, כדי שאנשים תפגשנה מוגנות לחלוטין, הם פרסו את הסיפור, שבאמת סיפור קשה מאוד, ואנחנו עושים כמה בירורים, וגם כמובן נפגשים עם הנילונת, כלומר עם זה שהתלוננו עליה, מציבים בפניה את הדברים.
שהיא לא חייבת להיענות לזימון שלכם, כי אתם לא המדינה, אתם לא הממלכה, אתם לא משטרת ישראל.
נכון, לגמרי, היא לא חייבת יותר מזה. אם אנחנו נאיים, כאילו, והיה, אם לא תבואי, אנחנו נפרסם וכדומה, זה סחיטה באיומים. כלומר, יש מערכות חוק במדינת ישראל, ואף על פי כן, מה שקורה זה שכמעט ברוב המקרים, אני לא יכול להגיד ב-100%, אבל כמעט ברוב המקרים מוכנים לבוא כי מסיבות שונות ובאים לפנינו, כי יש בהחלט משמעות לדברים שאנחנו עושים.
מה קורה במקרה הזה? מה קרה כאן? פניתם לציפי
במקרה
דינה?
במקרה הזה אנחנו הוצאנו מסקנות מאוד חדות, והעברנו אותן בין למוסדות שיהיה.
רגע, לפני המוסדות, אמרת שזימנתם, כן. הזמנתם אותה לשיחה.
כן, בבקשה.
מה היא אמרה? היא כחישה?
שני דברים, חלק מהעובדות, אני יכול להגיד שבאופן כללי זה תמיד קורה, חלק מהעובדות מוכחשות, ולחלק מהעובדות ניתנות פרשנויות אחרות. כלומר, זו אחת מקווי ההגנה שלא הבינו אותו, ושהיא בעצם עשתה כך וכך וכדומה, אבל זה נכון בכל מקרה.
אוקיי, ומה אתם עושים משם?
משם אנחנו, בסופו של דבר, מי שצריך לטפל במקרים האלה, זה הקהילה או המוסדות, אנחנו, אין לנו את הכוח לדבר הזה, אנחנו יוצרים קשר גם במקום שהיא מועסקת בו, וגם עם הקהילה, ואנחנו מעבירים להם את מה שאנחנו יודעים, את מה שצריך לעשות.
מה העברתם? מה אמרתם להם?
אני כמובן לא אכנס לפרטים, אבל אמרנו להם שהיא לא יכולה לעבוד במערכת חינוכית.
כלומר, בעצם לא קיבלתם את עמדתה.
נכון.
כלומר, סברתם שהיא משקרת.
המילה משקרת היא קצת חריפה מדי, כי אני אומר עוד פעם, היא גם בחלק מהעובדות, אבל גם הפרשנויות, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים כאלה, שהטיעונים לא נכונים.
הגעתם איתה לאיזושהי הסכמה?
לא.
לא, כלומר, הבאתם אותה, שמעתם את דעתה, לא קיבלתם את עמדתה, או את האופן שבו היא הציגה את הדברים, ואז פניתם למוסדות שבהן היא מלמדת, ואמרתם...
ולקהילה,
ואמרתם, תיזהרו ממנה, תיזהרו מהאישה
נכון.
הזאת.
נכון.
ואתם עוקבים?
נותר מזה, אמרנו שהיא לא יכולה להיות במערכת החינוך, אני אומר שוב, בעיקר בשל העובדה, היא מורה כפי שהבנו, מוארצת עם הישגים וכל זה, אבל יש לזה מחיר שאסור לשלם אותו, פשוט אסור לשלם אותו.
ומאותו רגע אתם מנהלים מעקב אחרי מה שנעשה עם ההמלצות שלכם?
לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. א', אין לנו כלים, אנחנו בסך הכל אנשים שמתנדבים כדי להתמודד עם הבעיה של ניצול מיני על ידי בעלי סמכות.
אז אולי, אז אולי
זה לא נכון, רגע, כן. אני רק רוצה לומר, אנחנו לא, אבל לא מנסקים מגע לחלוטין. כלומר, בסופו של דבר, כולנו חיים באותה חברה, וכאשר מתברר, בלי לנהל מעקב, שמגיע אלינו מידע חדש, או שהדברים לא נשמרים, או דברים שכאלה, אנחנו בהחלט מאותתים ואומרים, חברים, זה לא בסדר, זה מסוכן, זה מסכן את הבנות הבאות.
לא, כדי לא לסכן את הבנות הבאות, יכול להיות שאתם צריכים במקביל להמלצות האלה לפרסם את הדברים, כדי שאחרים או אחרות ידעו להישמר.
מדינת ישראל היא מדינת חוק, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה כל כך פשוטה כמו שאתה מתאר את זה. אני רק אתן לך היבט אחד של הדברים. והרי הנשים או הבנים באים אלינו כי הם לא רוצים לעבור את המערכת החוקית והמשפטית, אוקיי? עכשיו, אנחנו מפרסמים, נתבעים בתביעת לשון הרע, ואנחנו עכשיו קוראים להם את תבואו ותעידו שמה שאמרנו נכון, אבל זה בדיוק מה שהם לא רוצים לעשות. כלומר, הנושא של פרסום הוא נושא מורכב מאוד, הוא לא חופשי שאני יכול לפרסם פתאום שמות על אנשים. כמו שאמרתי לך מקודם, על בעיית שחיקה באיומים. צריך לפעול פה בזהירות בין כך ובין כך, ובעיקר להציב כמטרה מרכזית להגן על הנפגעים ונפגעות הבאים.
תראה, האירוע הזה, הם באו אליכם לפני 7 שנים, הוצאתם את ההודעה הזאת לפני בערך 7 שנים, הפגיעות המיניות האלה בתקופה הזאת לא העסיק אותה והיא לא פגעה יותר בנערות?
אני לא יודע להגיד לך, לא אני הייתי בהמשך המעקב, אבל אני לא יודע להגיד לך בדיוק את העובדות, אני לא רוצה להגיד דברים לא מוסמכים.
כי בידיעות מתפרסם הבוקר שהיא המשיכה ללמד, גם נערים וגם נערות.
זה כן, אבל אתה תשאלת אותי על הפגיעות, האם היא המשיכה לעבוד? התשובה היא כן, זה חלק מהבעיה. האם היו עוד פגיעות או דברים שכאלה? אני לא יודע, אבל תשים לב גם למה שאמרתי לך מקודם. גם המתלוננות, אני לא אומר את זה ברבע מילת ביקורת, הלכו לעיתונאית ולא למשטרה, כן? כלומר, יש פה בעיה מהותית שמדינת ישראל כמדינת חוק וספר, לא מצליחה להתגבר עליה בכל המגזרים, בתחומי העובדה שמי שנפגע לא רוצה לעבור דרך המערכת המשפטית, וכאשר המערכת המשפטית, גם אם היא נוהגת ב-100% בסדר, לא מדבר על הבעיות, אבל גם אם היא נוהגת ב-100% בסדר, צריך להבין מה זה להתלונן. להתלונן זה לספר לחוקר משטרה, לאחר מכן לתובע, ולאחר מכן להעיד על זה, ולאחר מכן לעמוד לחקירה נגדית של עורך דין של זה שמתלוננים עליו או מתלוננות עליו, זה דבר שרבים לא מוכנים לעבור.
אבל גם פורום תקנה מתברר כפתרון בעייתי.
נכון, אבל פורום תקנה זה לא פומבי, זה לא, זה ניסיון, זה הרבה יותר רך, בוא נאמר את זה כך, ולכן אנחנו גם לא יכולים להעניש, אין לנו סמכות, אנחנו לא בדין של המאפיה. זה פורום תקנה, זה מה שאמרתי לך בפתיחה לדברים, בא לנסות לסתום את הפער שבין מערכת משפטית תקינה לחלוטין. אני מובן, הבעיה שהיא לא מצליחה להתגבר על הבעיה בגלל מה שתיארתי לך מקודם.
לא, אבל אני מנסה להבין את זה. כלומר, כי מצד אחד אתה כן אומר, יש לי אספירציות לנסות לפתור פה משהו, אבל הנה אנחנו רואים שזה לא כל כך מצליח.
לא, זה מצליח מאוד. אם אתה תבדוק את מערכת
אם אתה, המטרה שלך הייתה להרחיק אותה מהקהילה ולהרחיק אותה מפעילות חינוכית, הרי שלא הצלחת.
במקרה הזה הצלחנו חלקית. צריך לזכור שהאחריות, כלומר, אנחנו עשינו תפקידנו, אנחנו עברנו את המידע למערכת הקהילתית ולמערכת המוסדית, חלק מהמוסדות נענו לה לחלוטין. כלומר, הייתה פה התקדמות משמעותית, לא מספיק, אבל אם אני בוחן את כל סט המקרים שפורום תקנה טיפל בהם, עשרות המקרים, אני חושב שבסופו של דבר זה פתרון חלקי טוב, חלקי אבל טוב לבעיה.
אתה רב, אתה חי בתוך הציונות הדתית, אתה מכיר הרבה ממנהלי המוסדות האלה באופן אישי, אתה מדבר איתם ואומר להם, השתגעתם, מה אתם עושים? תראו, אנחנו בדקנו, קיבלנו החלטה, שמענו עדויות, מה פתאום אתם ממשיכים להעסיק אותה?
חד משמעית כן, אבל לא שאני עוקב, אני שוב חוזר לדברים.
עכשיו, כשהדברים התפרסמו, כשגילית שהיא ממשיכה ללמד.
לגמרי.
ומה אמרו לך, מי שממשיך להעסיק אותה?
גם בימים האחרונים מתנהלים הרבה מאוד דיבורים בינינו לבין אותם מקומות שלא עשו את מה שהמלצנו להם לעשות. ובהחלט, זה נושא, זו טעות, כי אנשים לא מבינים.
מה אומרים לך, מי שממשיכים להעסיק אותה בחינוך או בחינוך של נוער?
אני לא רוצה כאן להיכנס באמת לפרטים.
לא, בלי שמות, אבל ברמת העיקרון, איזה תשובות אתה מקבל?
ברמת העיקרון שחשבנו שאפשר ככה וצמצמנו מאוד את זה, ועכשיו היא מפוקחת, היא יודעת שחוצים אחריה, שעוקבים אחריה. אז היא תיזהר ועוד, אתה יודע, דברים אין אלה.
אבל אז אתה מסתכל אחורה ואתה לא אומר, אוקיי, עשינו פה שגיאה מאוד מאוד גדולה, שלא הבאנו את הדברים האלה למשטרה?
אני לא הבנתי, אני לא יכול לערב את המשטרה. רגע, בוא נעשה רגע סדר. אנחנו עובדים בחסות היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה בעצם הוא זה שמתיר לנו להיכנס למקום בגלל שהמתלוננות לא באות אליו. לא באות למשטרה. אז אני לא, מה זאת אומרת לערב את המשטרה? אני לא יכולתי לערב את המשטרה.
לא, המודל שלך שאתה בנית לא מאפשר לך, אני מבין שהמודל שבנית לא מאפשר לך לפנות למשטרה, אבל אני מסתכל רגע ממבט על, בסוף היה לך כאן אירוע, שוב, לכאורה, מאוד מאוד חמור של אישה שתקפה מינית תלמידות שלה. והאירוע הזה היה ידוע לך. ואחרי שבע שנים אנחנו מגלים שלמרות שהזהרת את מי שהיה צריך להזהיר, היא המשיכה אלה מתלמידות, ואולי גם המשיכה לפגוע. ואני תוהה אם זה לא מעיד על בעיה במודל הזה שבנית.
בוודאי, אבל הבעיה היא, אתה צודק לגמרי, רק אין לי מודל טוב יותר. זה המודל המקסימלי, אני אשתמש בביטוי בדיוק כמו שאמרת, האופטימלי. לא המקסימלי, אבל אין לי מודל טוב יותר. אני לא המדינה, אני לא רשויות החוק, אני לא מוסמך, אני גוף וולונטרי שהוקם ושזוכה לאמון ציבורי עצום ורק יכול לפעול מכוח האמון הציבורי. לא בפעולות שאתה מציע.
ואתם מנסים, כשהבנות מגיעות, הבנות האלה הגיעו, ניסיתם לראות אם כן אפשר בכל זאת לפנות לרשויות אכיפת החוק?
חד משמעית, כן. זה מדיניות של פורום תקנה, כל כך חשוב לי להדגיש את זה. אני לא אתן יד לחיבוס כביסה מלוכלכת בפנים. המדיניות של פורום תקנה היא בדיוק הפוכה. באותן מקומות שלא הולכים למשטרה, אזי אנחנו מנסים לעשות את מה שכן ניתן לעשות, אבל העידוד הראשון והבסיסי שלנו וגם ההמלצה שלנו, וכל מי שיכול ויכולים לעמוד בתהליך הזה של המשטרה ללכת לשם, זה הדבר היותר נכון ויותר מדויק לעשות.
בעיניים שלך טוב שזה יתפרסם עכשיו בעיתונות?
קשה לי עדיין להעריך, אבל התשובה היא כן. אתה יודע מה, בסופו של דבר, אני חסיד של המשפט שאור השמש הוא המתאר הטוב ביותר. אני לא יכולתי לעשות את זה, אני כמנגיד פורום תקנה, מהסיבות שאמרתי לך מקודם, אבל אני חושב שאני מעדיף שדברים לא יהיו מוסכמים.
אבל נדמה לי שכבר עשיתם את זה בעבר, במקרים שבהם הטלתם איזשהן הגבלות על אנשים שנגדם הוגשו תלונות, וכשהם לא שמרו על ההגבלות, אמרתם, אנחנו לא יכולים יותר להיות אחראים ולהיות היחידים שיודעים, הנה הסיפור שהציבור ידע ויזהר. עשיתם את זה.
נכון, אבל זה היה בעיקר במקומות שלא הייתה קהילה. כלומר, שלא היה מישהו שהיה...
נדמה לי שזה מה שהיה בעניינו של הרב מוטי אלון.
בדיוק, בדיוק, זו דוגמה טובה. כי שם הוא לא היה שייך לקהילה או משהו מעין זה, וגם שם משכנו את זה זמן, וניסינו להרחיק אותו מכל פעילות, לא על ידי פרסום, בגלל הבעיות שאמרתי לך מקודם, ושם לא הייתה קהילה, אז שם התפרצנו.
הרב יובל שרלו, תודה רבה, ראש מרכז האתיקה בצוהר ומקים בפורום תקנה.
כל טוב, שלום
אדם. תודה רבה, תודה.
טוב, בוא נדבר על הליכודניקים החדשים.
כן.
אותה קבוצה.
קבוצה גדולה.
נכון? שבמקורה התכוונה ליצור התפקדות גדולה מאוד לליכוד, שהייתה עד מפלגת השלטון, במטרה להזיז אותה לכיוונים מרכזיים, ליברליים יותר. לחזק את הענף הליברלי בליכוד. התברר לימים שחלק מהקבוצה הזו איננה אלא...
אל תגיד את זה.
מה? שמאלנים.
שמאלנים?
רחמנא ליצלן. ואז הגיעה דרישה למחוק אותם מהרשימות של הליכוד. הייתה מחיקה גורפת כזאת של כמה אלפים, ולקראת סוף השבוע האחרון התפתחויות.
עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, חבר כנסת לשעבר, שלום.
שלום רב, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם. מחכים שיהיה מהפך בכנסת, אבל הכל טוב.
אתה ממש ברגעים אלה עם הציפייה והמתנה.
לא ברגעים אלה, כל הזמן. כשיש דבר לא טבעי, אתה מחכה שהוא יסתדר ביום מן הימים, במהרה בימינו, אני מקווה.
טוב, לטובת מי שלא קרא את ההחלטה שלכם, וראוי לביקורת בשל כך, תן לנו את עיקרי ההחלטה בעניינם של הליכודניקים החדשים.
עיקרי ההחלטה שאנחנו רואים בזה תופעה הזאת, תופעה חמורה מאוד, אנשים התפקדו בליכוד, לליכוד, שלא בתום לב, כדי להיות סוס טרויאני בתוך התנועה, והאנשים האלה צריך להרחיק אותם לאלתר, וזה מה שאמרנו, אבל הדגש הוא על האנשים האלה. אגב, אני גם חושב שצריכה להיות חקיקה, עצם הפעולה הזאת שאתה מארגן אנשים להצטרף למפלגה, שאתה לא מזדהה איתה, כדי להרוץ אותה מבפנים, זה הונאה חמורה ביותר, וכל עוד יש בספר החוקים סעיף של הפרת אמונים, אז ודאי שזה מרמה, אין ספק שזה צריך להיות חלק בלתי נפרד מהעניין, ואני מציע לכל מיני חקים שהנושא מפריע להם, שיקחו יוזמה ויציעו הצעת חוק כזו.
תסביר רגע, אבל את מי הרחקתם ואת מי לא?
כן, אנחנו, קודם כל יש כאלה שכבר הוכח בפני מנהלת הליכוד, שהם פועלים נגד הליכוד. כל האנשים האלה שאותרו וזוהו, וזה קרוב לאלף איש, הוזמנו, ניתנה להם זכות שימוע, והם הורחקו מהתנועה. מעבר לזה יש עוד רשימה, אלה שקיבלו את המכתבים נקרא להם, שהרשימה הזאת היא מורכבת כנראה גם מאנשים שצריך להרחיק אותם, וגם אנשים שבכלל לא קשורים לליכודניקים החדשים, או אנשים שכבר התבטאו נגד הליכוד או בעדו. אז הרעיון הוא לסנן את הרשימה הזאת, די שנגיע רק לאלה שבאמת אין מידע עליהם, ואז ישלח לכל האנשים האלה מכתב, שיסביר להם בנימוס רב שיות והם התפקדו או קשורים באיזושהי צורה לקבוצה הזאת שהצהירה, שאתה יכול להיכנס למפלגה למרות שאתה מתנגד לה וזה לא מקובל, ולדרוש מהאנשים האלה שיבהירו האם הם ליכודניקים, האם הם מצביעי ליכוד, האם הם מתכוונים להצביע
כמה
ליכוד.
כמה אנשים הוצאתם וכמה החלטתם לא להוציא?
המספרים הם כרגע, מדובר על 1,000 שהוצאו. לגבי המספרים של כמה אנשים נמצאים בקבוצה ועדיין צריכים לשלוח להם מכתבים, המנכ״ל הליכוד דיבר בסך הכל על 5,000 איש.
5,000 איש, אבל 5,000 איש מנכ״ל הליכוד גרה מהרשימות של הליכוד,
לא,
נכון?
לא, כן, 5,000 איש האלה...
ואתם החזרתם חזרה לליכוד כרגע.
לא, אנחנו לא, אנחנו אמרנו שהם קודם כל צריך להחזיר אותם, אבל להשאיר את הקובץ שלהם, ואז להתחיל בתופעות של ברור. זאת אומרת, לא, לא יצביע, לפי החלטה שלנו, כן. אף אדם לא ישתתף בשום הצבעה בליכוד, לפני או שיוכח שהוא ליכודניק, או שהוא יצהיר, אם אין בהיעדר מידע, הוא יצהיר שהוא מצביע ליכוד ומתכוון להצביע
אבל,
ליכוד.
אבל מנעתם את גריעתם כרגע.
מנענו את גריעתם עד לתום הבירור.
כן. ואז איך אתה מצפה שיעשה הבירור?
אנחנו אמרנו שצריכה לקום ועדה שתכלול את מנכ״ל הליכוד, שתכלול נציג של מזכירות הליכוד שיעמוד בראשה, והיא תקבע את הכללים, את הנהלים, איך בודקים, מה עושים, כן רשום, לא רשום, האם מי שלא עונה לרשום כבר מוציאים אותו, או מחכים או מנסים להגיע אליו בדרך אחרת. כל הדברים האלה צריך לעשות איזשהו גוף פוליטי של הליכוד. מה שאנחנו ביטרנו בפסק הדין, שעד היום שום גוף פוליטי לא נתן את דעתו, למרות שהנושא הוא נושא...
מה זה ביקרתם? כתבתם בסוף ההחלטה שלכם שאם אכן מדובר באיום קיומי על הליכוד, ואני מצטט, מתבקש טיפול יסודי ורציני בו שציוצים בטוויטר לא מהווים לו תחליף ראוי ולא יכולים לבוא במקומו.
זה משפט, אני יודע שאוהבים להתאפס לעניין הזה.
זה אתה כתבת, לא אנחנו.
מה, בסדר, כתבת.
תראה מה, זה מתייחסים ברצינות לטקסטים שלך. הלוואי עליי.
לא, לא, קודם כל, היו כל מיני התייחסויות קודם לאנשים בליכוד לא מוצדקות, כאשר באמת שום גורם בליכוד.
לא, לא הבנתי, לא הבנתי. מי זה המצייץ בטוויטר שמתחתם עליו ביקורת ומתתם לרחול למתוח עליו ביקורת בפסק הדין?
תראה, היו הרבה גורמים שצייצו, גם המגיש התלונה, שהוא איש מאוד נאמן לליכוד ומטרות טובות, אבל השיטות הפעולה שלו מאוד שנויות במחלוקת, יהודי יקר בשם חבר ליכוד בשם בינשטוק, אז הוא כל היום מצייץ. הנקודה היא שבסופו של דבר, מה שצריך לעשות זה להושיב כמה אנשים, לעבור על הרשימה הזאת, לראות, להיכנס לתוך הרשתות החברתיות, להבדיל בין התבן והמוץ, להוציא מן האנשים שבכלל הם לא ליכוד ניקוד.
הנהגת הליכוד נדמה לי לא מאוד אהבה את ההחלטה שלכם. יש תגובה של הליכוד שאומרת כך, הליכוד ניקים החדשים היא קבוצת שמאל קיצוני שנכנסה לליכוד כיסוס טרויאני על מנת להפוך מבפנים את תנועת הליכוד. חובתנו למנוע זאת כדי להגן על תנועת הליכוד ועתידה. ובמקביל יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו, יושב ראש המרכז חיים כץ ויושב ראש הסיעה יריב לוין פנו שוב אליכם בדרישה לכנס לאלתר את בית הדין ולהסיר את החבורה הזאת מיד מהרשימות.
עד המשפט האחרון אני מסכים וחותם על כל מילה. זו קבוצה מסוכנת, צריך להרחיק אותה, אבל צריך להרחיק אותה ולא אנשים אחרים שמשום מה השתרבבו לתוך ה... רשימות שאמורים להיות אנשי ליכוד.
ונתניהו רוצה להעיף את כולם?
ולא, א', אני לא יודע מה הוא רוצה, יש עתירה, אנחנו קבענו היום דיון דחוף היום אחרי הצהריים, שבו אנחנו נברר את העניין, נשמע את הטענות. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק לגופן של טענות, כי בסופו של דבר אנחנו נשמע את הצדדים, ואחרי שנשמע את הצדדים נגבש דעה.
למה דיון דחוף צדק. אגב? מה דחוף כל כך?
דחוף, אז זהו, זה אחת השאלות שמי שהגיש את העתירה יצטרך להסביר לנו.
כשאתה אומר אנשים מסוכנים, למה בדיוק הכוונה? איפה הסכנה?
לא, מה מסוכנים? תראה, אתה מכניס לתוך גוף אנשים שכל המטרה שלהם אלה להרחיק אותו. תחשוב שמחר הליכוד יחליט, או אנשי ליכוד יחליטו לרשום 2,000 איש למרץ, והיא לא מפלגה כל כך גדולה, ובתוך מרץ ה-2,000 איש האלה יבחרו אנשים לא פופולריים, לא ידועים, לא מרשימים, כדי שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שדבר כזה...
ואתה זיהית את זה בליכוד?
סליחה?
זיהית את זה בליכוד?
הכוונות, תראה, אגב, רק תיקון היסטורי, בתחילת הדרך, מה שנקרא המהפכה הגדולה של תחילה של לפני 10 שנים, המגמה שלהם הייתה, אחרי שההפגנות הגדולות לא הביאו שום תוצאות, ודפני ליף הלכה הביתה, הם אמרו לו, בואו נשפיע, כל אחד יירשם למפלגה שלו.
כן.
ובהתחלה הם נרשמו אנשים, בעיקר ליכודניקים לליכוד.
Mm-hmm.
בשלב מסוים הם הגיעו למסקנה שאין יותר מפלגות דמוקרטיות, ואם באמת רוצים להשפיע...
אז הולכים כולם לליכוד, לא משנה לליכוד. במה אתה, ואז תוכל להשפיע לליכוד. אבל תאר לי, אתה זיהית איזשהו מהלך, אתה אומר, הקבלת למרץ ואמרת, ליכודניקים יבחרו אנשים לא מרשימים במרץ כדי לדרדר את המפלגה. ראית את זה בליכוד?
ודאי, בכל אתרי האינטרנט שלהם, זה באמת מרבין שוקבי לנו חומרים רבים, כשליאור אמירי, שהורחק אגב מן הליכוד, מנהיג הליכודניקים החדשים, אמרו להם, אתה לא צריך להיות ליכודניק, אתה לא צריך להצביע ליכוד.
לא, אבל תתאר לי את המהלך, מה היה המהלך? במי הם תמכו למשל שאמרת, זו סכנה לליכוד?
קודם כל הם ניסו להעביר אנשים שלהם, שהם לא אנשי ליכוד, אבל הם לא הצליחו, כי לא היה להם מספיק אנשים. אבל אין ספק שקבוצה שתומכת באנשים, יש לה השפעה. ואם ההשפעה הזאת היא נטו...
לא, אבל זה לא קרה, ראינו אותם תומכים באנשים כמו יובל שטייניץ, יואב קיש נדמה לי, גילה גמליאל.
אין שום בעיה.
זה לא אנשים שיש איתם בעיה מבחינתך, נכון?
לא, הבעיה, אם מדובר באנשים שהם ליכודניקים וחושבים שאנשים האלה הם טובים, אין שום בעיה, אנשים מצוינים אלה שהזכרת. אבל הקבוצה הזאת ברור שהיא באה לצבור כוח, כשמטרתה הסופית היא להזיק לליכוד, אז יכול להיות שבשלב זה טקטיקה זו אחרת. עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים את זה, אלא זה הם אמרו בעצמם, רק מה, יש היום קבוצה שנקראת הקבוצה הדמוקרטית, שהיא נגד התופעה הזאת, שהם חלקם גם פעלו למען הליכוד. אני לא יודע כמה מתוכם מזדהים עם ההנהגה הזאת, שהיא עושה רושם חיובי ובאמת ליכודניקית, יש להם דעות מדעות שונות, זה מותר להם. אבל זה בדיוק הדברים האלה צריכים להתברר באופן יסודי, ולא בצעדים גורפים, או להשאיר את כולם, או לסלק את כולם. אז ברור שצריך לסלק את כל מישהו נגד הליכוד. על זה אין, אני לא חושב שיכול להיות ויכוח.
לא, אני רק שואל, ליכוד... אני רק בעצם שואל, האם ראית שהקבוצה הזאת הזיקה לליכוד, הצליחה במזימתה להזיק
זה
לליכוד?
לא, זה, לא, זה לא השאלה, כי אם המטרה שלה...
אז אני בחרתי בשאלה הזאת, תזרום איתי.
לא, בסדר, אם המטרה שלה להרוס מבפנים, אז תעדי הביניים, כל עוד הם חלשים, זה לא אינדיקציה, אנחנו לא שופטים אותה. אנחנו שופטים אותה לפי מה שהיא מגדירה את עצמה. היא אומרת, אני יכול להיות חבר ליכוד, המפלגה לא יכולה אוקיי. לדרוש ממני להצביע עבורה.
ברור
לא,
שמצליחו להזיק.
המפלגה כן יכולה לדרוש
ממני להצביע עבורה. הם נכנסו לליכוד, ובנט נהיה ראש ממשלה.
ומי שחושב אחרת, שיהיה בחוץ.
מיכאל קליינר, תודה רבה, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה.
בוקר טוב.
שמחות.
מואב ורדי, אני נראה לי שמואב ורדי איתנו, למרות שזה לא כתוב בשום מקום.
כן.
אני מרגיש, שלום חברים. אני מרגיש שלום, את מואב ורדי, ראש תחום החוץ.
איך זה מרגיש? מה שלומך?
נוכחותך היא נוכחות. יש לך נוכחות.
נוכחותך, נוכחותנו. תגיד, האיראנים מתרגלים מה? כיבוש דימונה?
כיבוש פיתה סורית. האיראנים בסוף ה... למעשה, מהלך שבוע שעבר עשו תרגיל מאוד גדול, שמה שתפס את תשומת הלב באופן טבעי, זה שהם דאגו להראות לכולם שאחד המודלים עליו הם תרגלו תקיפת טילים, זה מודל של הכור הגרעיני בדימונה. והם גם דאגו לא רק שזה ייראה, אלא גם שזה יישמע, שזה מתקן בעל חשיבות מאוד גדולה למשטר הציוני וכן הלאה וכן הלאה. ובמובן הזה,
איך זה נראה, שלי... אבל מה הם מציגים? איך מתרגלים תקיפת טילים על דימונה?
עושים, כשאתה גם בתרגול, כשאתה יורה איזשהו טיל, הוא בסוף צריך לפגוע באיזושהי מטרה, והמטרה הזאת הייתה בצורה מאוד מאוד סכמטית של, של הקור בדימונה. זאת אומרת, זה היה, כאילו, הם דווקא העתיקו מתמונות הלוויין די, די יפה את, את הקומפוזיציה שם, שכולם אולי מכירים משנכנס לגוגל. בתלת ממד זה היה נראה קצת מצחיק, אבל בדו ממד זה היה נראה בסדר. כאילו, זה לא היה, אתה יודע, הם לא בנו שם משהו בגובה, בזה, וכך וכך, אבל זה, אבל...
אתה כאזרח ישראלי מוטרד יותר אחרי התרגיל הזה?
אני דווקא מוטרד פחות.
פחות?
כן.
כי?
נדמה לי. כי, תראה, קודם כל, הרי בעצם איראן וישראל נמצאות עכשיו באיזה מין מלחמת מילים הזאת. עכשיו, את מי משרת את מלחמת המילים הזאת? בסופו של דבר, ממשלת ישראל חושבת שהעולם מזדחל ולא בולם את איראן, כפי שהיה צריך לבלום אותו בעוצמה הנדרשת. וכל האיומים האלה, הרי האיראנים, בעצם בתרגיל הזה, או מה שנלווה לו בהצהרות, הם דואגים להגיד שזה בתגובה לאיומים של ישראל לתקוף את איראן. והאיומים האלה נשמעים מעל כל דפי עיתון סוף שבוע בידיעות אחרונות, שצריך להתחיל להעביר, או מעל כל הצהרה פומבית של הנשיא הרצוג בשבועיים האחרונים שתפס ככה את ההובלה משום הבעיה בעניין האיום על איראן, וכשמפקד חיל האוויר אומר, אני מוכן לתקוף באיראן גם מחר וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה זה מייצר? זה מייצר איזושהי, בסופו של דבר, זה מייצר תחושה, או איזה אקלים שבמסגרתו חושבים, אוי, ישראל הולכת לתקוף, הנה האיראנים כבר אומרים שהם יתקפו את דימונה בתגובה אם ישראל תעז לתקוף אותם. זה בדיוק מה שממשלת ישראל רוצה. שמישהו בעולם יתעורר ויגיד, רגע, חבר'ה, אל תתקפו, אל תתן, לא, 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 זה יבהיר את המזרח התיכון, מה אתם רוצים, שנקשיח עם איראן? טוב, בוא נקשיח עם איראן. אז במובן הזה, הרי איראנים לא הולכים אחר לתקוף את דימונה, ולכן...
אנחנו נשמיע לך את זה, אנחנו נשמיע לך את זה מחר אחרי התקיפה. אבל תגיד, תסביר רגע מה המטרה של האיראנים בזה, מה הם רוצים, הרי כל העניין הזה של פרויקט הגרעין שלהם, לכאורה הם היו אמורים להגיד, חברים, זה, וגם אמרו, זה למטרות שלום, לצורכי מחקר, אנחנו רוצים להיות מדינה ככל העמים, ככל מעצמה. מה פתאום הולכים לאיים על טילים על דימונה?
הטילים על דימונה לא קשורים לגרעין. הטילים על דימונה הם טילים קונבנציונליים. הם אומרים, אם אתם תתקיפו, עלינו אין גרעין, עלינו גרעין, איראן. אבל אם אתם תתקיפו את דימונה, יש לנו יכולת קונבנציונלית לתקוף גם את הקור בדימונה.
אם לא תתקפו את דימונה, אם תתקפו אותנו, את הגרעין שלנו, יש לנו יכולת לתקוף את דימונה.
כן. מה קלמן מצלם שם, תוך כדי שאנחנו מדברים? זה בן אדם מוזר. בקיצור, אנחנו מדברים על כך שבעצם האיראנים מגיבים לזה באמצעים קונבנציונליים. עכשיו, אסף, בעניין הגרעין קורה משהו אחר לגמרי, ששוב, פה באיזה מאופך, הוא אמור כאילו להשרות ביטחון על ישראל, אבל אולי הוא יותר מדאיג. אומר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, אומר אתמול, גם אם השיחות בווינה ייכשלו, וגם אם האמריקנים לא יסירו את הסנקציות, אנחנו לא נעשיר אורניום לרמה של יותר מ-60%. כלומר, לא נגיע להעשרה שהיא פר אקסלנס העשרה צבאית, לצורך גרעין צבאי. כלומר, אנחנו נשארים מדינה שרוצה גרעין אזרחי, ויש לנו נימוקים למה צריך 60% העשרה גם לגרעין אזרחי. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, אם צודק מוחמד אסלמי, ראש ארגון האנרגיה האטומית של איראן, ואיראן לא תפרוץ את התחום הזה, זה אומר בעצם, שלא יהיה עילה, לא יהיה קזוס בלי, לא יהיה עילה למערב, לארצות הברית, להגיד, הנה, איראן חצתה את הקו, צריך להפעיל כוח צבאי כי הדיפלומטיה כשלה. אומר ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של ביידן שמגיע הנה, אומר לגילי כהן בראיון לכאן חדשות, זה עניין של כמה שבועות לא יותר, עד שנראה אם האיראנים רציניים או לא, ונחליט אולי לעזוב את הדיפלומטיה. אבל מה יקרה אם האיראנים לא רציניים? ארצות הברית אומרת, טוב, נכשלה הדיפלומטיה, אבל איראן לא עושה שום דבר, כמו שאומר אסלמי, לא חוצה את הקו, לא הופכת להיות מדינה שמעשירה אורניום לרמה צבאית, וארצות הברית אנחנו יודעים לא רוצה לתקוף, אתה נכנס לסיטואציה שהיא לימבו, שהיא לא פה ולא פה. האיראנים מצד אחד לא נותנים עילה, האמריקנים לא תוקפים, אבל הם ממשיכים כל הזמן לצבור עוד ועוד ועוד חומר, בדרגה נמוכה יותר, שביום פקודה יכול להביא אותם מהר מאוד לתקוף. לפצצה. נדמה לי שזאת בדיוק זאת בדיוק הבעיה שבה האזור נתון, וזאת הדילמה של ישראל. הכדור חוזר לישראל. מה ישראל תעשה במצב דשדוש כזה? עכשיו, נדמה לי שצריך להסתכל על המצב לאשורו, מצבה של ישראל. בעצם כדי לבלום או לגרום לאיראן לסגת מתוכנית הגרעין שלה באופן משמעותי, מז'ורי, יש עוד דרך דיפלומטית מדינית, לבודד אותה להיות צפון קוריאה. האיראנים לא רוצים ולא מוכנים להיות צפון קוריאה. הם רוצים להיות חלק מהעולם, הם חייבים להיות חלק מהעולם, לעומה של 80 מיליון יוס צריך להיות בוקר.
לא, אבל גם מי יהפוך אותה לצפון קוריאה?
אז זה בדיוק העניין. אם היה לך את רוסיה וסין, וכל מדינות המערב ביחד שהיו מוכנות להפוך אותה לצפון קוריאה, מדינית וכלכלית.
גם אין לך אבל את מי שיש לו הכוח אולי לרתום את רוסיה וסין חרף אי רצונן לבודד את איראן.
מי זה?
אמריקאים.
לא, האמריקאים היו שמחים לעשות מאיראן צפון קוריאה.
כן, שמחים.
הם היו שמחים, לא.
הייתי שמח אם זה יקרה. זה לא אומר שאני הופך את זה עכשיו לפרויקט דרמטי.
אני חושב שהאמריקנים היו שמחים מאוד אם היה אפשר לאלץ את איראן לוותר על תוכנית הגרעין שלה באמצעות איום להפיכתה לצפון קוריאה מבחינת הבידוד והחנק. הם מבינים שכנראה זה לא יקרה, שסין ורוסיה לא איתם. זה לא יכול לקרות. תראה, כבר היום סין בעצם קונה נפט מאיראן, ורוסיה, וסין חתמה על הסכם צבאי עם איראן. והרוסים, כל אחד בוחר את הקרב שלו. הקרב של סין הוא מול ארצות הברית, ולכן איראן היא לא אויב, היא חבר וכן הלאה. ובסופו של דבר, אין גם את האופציה הזאת. ולכן השאלה היא מה ישראל תעשה. נדמה לי, אני אהיה מאוד מאוד זהיר, אני לא יודע מה יקרה, אבל אם אנחנו צריכים לחש מה התסריט היותר סביר, התסריט היותר סביר הוא שגם ישראל תרצה לקחת זמן, כדי שאם היא רוצה בכלל לתקוף באיראן, היא צריכה לייצר לעצמה יכולת כזאת שלא נמצאת בידיה כרגע, ולכן אולי דחיית הזמן הזאת תכניס אותנו לאיזה פרק זמן גדול של השתהות, שבסופו ישראל תראה אם היא יכולה או לא יכולה לעשות את הדבר הזה.
מואב ורדי, תודה רבה.
תודה, תודה.
את ראשו של הגלבוע, מי שהוצא באדום, מן הלול מודיע גבר כעיר היום. בת 60 פוקחת עין ונועלת נעלה, יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלה. יום גדול עומד בפתח, יום צעיר וחדשני, מגהצו את קמתיה ומוחק שני.
דוקטור חזי אמיר, רוצה רוסף ישראל בספרייה הלאומית, שלום.
בוקר טוב, קלמן, בוקר טוב, אסף.
חוגים יום הולדת.
יום הולדת לאחד הקיבוצים הראשונים בעצם בארץ ישראל, קיבוץ גבע, שקם בחודש הזה לפני 100 שנה בעמק ישראל.
ברכות, מזל טוב.
מה עושים עם השיר הזה שחוגג 60?
אז השיר הזה חוגג 40, כי השיר הזה הוא...
לא, חוגג יום הולדת 60.
יום הולדת 60 של גבע. הם העלו אז לפני 40 שנה מופע גדול בקיבוץ, והשתתפות של הרבה חברים מהקיבוץ. קיבוץ כידוע, מאוד יצירתי, גם מבחינה מוזיקלית. כשגולת הכותרת הייתה כמובן הופעה של הגבעתרון, של הלהקה המקומית, שהייתה אז בשיא התהילה שלה, כלומר, ממש אחרי שבעשור הקודם היא... יצאה לסיבובי הופעות בעולם היהודי, וכבשה את מקומה, וחיפשו מי יכתוב שיר חדש שיכול לבטא את גודל המאורה של יובל השישים, של קבוצה קטנה וגאה בעצמה ובמה שהיא עשתה. ביקשו מאחד הבנים, בני הקיבוץ, מהמחזורים הראשונים של הקיבוץ, דידי מנוסי, שהוא בן קיבוץ גבע, ואמרו לו, אתה תכתוב לנו את השיר, והוא כמובן נענה באהבה, כדי שהמנגינה תצא כמה שיותר חגיגית, אז ביקשו מקובי אושרת המלחין, הוא זכה שנה קודם באירוויזיון, עם הללויה, אמרו לו, תן לנו משהו דומה. וזה מה שיצא. וזה גם הצליח. השיר התקבל כמובן בהתלהבות גם מחוץ לקיבוץ גבע, שמענו כרגע את אסף ליברמן בביצוע חד פעמי.
לא חד פעמי, אני עוד...
טוב שכך.
לא חד פעמי, עוד אחרי שתסיים אני עוד אחזור על כמה וכמה פעמים על הביצוע הזה.
מוגב עטרון, כן. בכל המופעים שלך. וכשאחר כך המדינה הייתה בת 60, תחשבו, המדינה הייתה בת 60-30 שנה כמעט אחרי קיבוץ גבע, ככה זה תולדות המדינה וההתיישבות, אז בחרו לשיר הרשמי של חגיגות ה-60 של המדינה, שהמדינה היא בת 60. ואז לקחו את הראפר, סאבלימינל, עשה אז גרסת ראפ, ושר אותה יחד עם הגבעתרון, זה שילוב די מעניין. ואגב, בחגיגות ה-70 של המדינה בחרו את הללויה, שוב, אותו שיר שבזכותו קובי אושרת הלחין את בת 60. דידי מנוסי כתב בהרבה אהבה על הקיבוץ שבו הוא גדל, הוא כתב בעצם כמו שכותבים על אישה בת 60, שפוקחת עין בבוקר, הוא מתאר איך היא מתעוררת בבוקר, מסתכלת אחורה ליום שהיה, בגאווה,
נועלת נעלה.
מאחוריה, נכון. וצופה אל הבאות, אבל זה לא סתם יום שהיא קמה בו, זה יום גדול, כן? יום שמגייץ את קמתיה, הוא מזכיר שעם כל הכבוד לגיל 60, כמו שבסוף השיר, בשאר המובנים היא בת 16 בקושי או בת 6 שנים. וזאת לא סתם אישה שדידי מנוסי כתב עליה את השיר הזה, הוא רמז לאימא שלו, לאימא הפרטית שלו, במשפט שאתה אמרת, קלמן, פוקחת עין ונועלת נעלה, הבת של דודי מנוסי אמרה לי, הוא פשוט זכר אותה, יוצאת בבוקר מוקדם לעבודה, ונועלת את מנהלי העבודה במרפסת, שם בגבע הכל סביב עבודה. או למשל, ידה מיובלת וקשה כגזע עץ, אבל גם מדינה ומלטפת. ואגב, אותה אימא של דידי מנוסי נפטרה כמה חודשים אחרי החגיגה הגדולה הזאת, ומיד אחריה גם אבא שלו, זאת אומרת, זה היה ממש סוף סגירת מעגל באיזושהי צורה. אני אסיים רק לכבוד אותה הזדמנות, בספר גדול ומאוד מעניין, שהקיבוץ הוציא לאור לקראת החגיגה הזאת, ספר אב קרס שנהניתי מאוד לקרוא אותו ולשקוע בו, הביאו שם בסוף את המסקנות, אז קיבוץ אמר, בואו נעשה דיון של כל החברים, סדרה של דיונים, מה עם שלוש הבעיות המרכזיות בשנת 1981, לקראת השנים הבאות שלנו. והמסקנות, זה מאוד יפה. שתי המסקנות הראשונות הן פנימיות, אמרו, צריך לטפל בבעיות החינוך בקיבוץ, לדמוקרטיה בקיבוץ, והשלישית, איך אנחנו קושרים את כל זה, מה הזיקה והקשר לבעיות של הלאום, כי חברי גבע תמיד ראו את עצמם, כמי שבאו, איך קוראים לזה שם בספר, לפתור את בעייתו של העם היהודי בארץ ישראל. וגם כשהם היו בני 60 והם שגשגו ופרחו, זה היה המסקנה של החברים לקראת השנים הבאות.
שצריך לטפל בזה, בזיקה
כן,
הזו.
כן, אנחנו צריכים להמשיך להתפתח עם זיקה וקשר לבעיות של הלאום כולו, ולא רק שלנו. זה בעצם הרעיון. כן, תופעה אל הבאות.
כן, כשאתה בטופ זה הכי חשוב, לא לקפוא על השמרים. חזי אמיור, תודה רבה, אני חייב לך התנצלות, לא דיברנו על בת 60 עד כה בפינה, שזה יפה, שהחזקת כמעט 5 שנים בלי לדבר על בת 60.
ארבע, בדיוק עכשיו ארבע, אסף.
4:30, בואכה. הפינה הזאת לא, מתי עלינו?
אני חושב שהשבוע לפני 4 שנים.
וואלה, אז היינו צריכים לכתוב שיר לכבוד היום הולדת הזה, עם כל הכבוד לגבע ולמאה. בוא, יש דברים יותר דרמטיים שקורים פה.
נדמה לי זה היה סוף דצמבר, כן.
לא נביא את דידי מנוסי. את מי נוכל להביא שיכתוב לנו משהו?
אגב, דידי מנוסי שהשבוע זה היה גם יום השנה לפטירתו. את מי נביא? את אסף לידרמן.
יפה, אני אכתוב לך משהו. שיר זה, ויאללה, וקלמן ילחין. בסדר גמור.
אחרי שאתה תכתוב, אני ילחין.
חזי אמיר, תודה רבה.
חזי, תודה.
להתראות, תודה.
מעניין, זכרתי שחזי איתנו מיום הקמתנו.
לא, אני זוכר מתי זה קרה. זה היה כן, כמה חודשים אחרי, אבל 4 שנים? פי.
4 שנים מחזיק מעמד?
כן. כמו שאתה אומר, זה עוד מעט יותר מאיתנו. כלומר, יכול להיות שפטרו מאיתנו.
נכון.
יצאו לנו עבודה עם אביר קרה שם, וחזי ימשיך פה.
נאחל לו בהצלחה. חזי ואמיור.
מי שיזם את הפינה, היא כותב לי עכשיו, רציתם פינה? אז הבאתי לכם פינה.
האורך המייסד, אישה יולנדר.
ממש ככה. הוא ולא אחר.
בוא'נה, נגמר הזמן, לגמרי. איתמר דרוקמן ערך, נדב רוזנצוויג ומור גורן הפיק, הוא חיים זקן על הביצוע הטכני, אהוד כהן במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
אסף ליברמן, שלום.